בעזרת השם היום נלמד משהו שקשור לחודש אלול, הכנה לראש השנה. יש הרבה עצות שכתובים בספרים לגבי ראש השנה. היום נדבר על אחד העצות. את העיקרון של זה שמעתי מהרב יהודה יוספי, והיום נפתח את הנקודה הזאת.
בוא מאיר,
כתוב בספרים שיש אחד העצות הגדולות לפני ראש השנה, זה להתחזק בנקודה דווקא שקשה לך. אז היום אנחנו נרצה קצת לדבר על העניין הזה של החשיבות של ההתאמצות בעבודת השם. נראה שזה עניין של שינוי גישה לחיים בכללי. אדם שלא מפחד להתאמץ, הוא אפילו נהנה מזה, ממש עניין איפה הראש שלנו ממוקם, ולמה דווקא איפה שהכי קשה לנו, נגלה שבכלל שמה כל החידוש שלנו. אז בואו נתחיל בעבודת השם. יש הרבה דברים לראות, אז נעשה את זה קצת זריז. כתוב בספר רות בהתחלה, נקרא את הפסוקים המפורסמים, ואז ניכנס לזה. כתוב, והיא בימי שפוט השופטים. והיא רב בארץ, והלך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, ושם האיש אלי מלך, ושתם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרתיים מבית לחם יהודה, ובואו שדה מואב יהיו שם. כן, אז ידוע הסיפור, יש שנת רב, אלי מלך שהיה מאוד עשיר, עוזב את הארץ עם נעמי ושני הבנים שלו. וימות אלימלך איש נעמי ותשאר יהיו שני בני אלימלך נפטר. חזל אומרים בגלל שהוא עזב איתם ישראל ברעב שם במקום לפרנס אותם. וישאו להם נשים מואביות, שם האחת אורפה ושם השנית רות, וישבו שם כ-10 שנים. וגם על זה חזל אומרים שהם גם חטאו בדי שנשאו נשים נוכריות, וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותשאר האישה משני ילדיה ומאישה. כלומר נעמי נשארת אלמנה, אין לה ילדים ואין לה בעל. ואתה קומי וחלותה ואתה שם משדה מואב, כי שמע בשדה מואב כי פקד על שם את עמו לתת להם לחם. אז היא חוזרת לארץ ישראל, ואז מלוות אותה שתי קלותיה. ואתה קומי וחלותה ואתה שם משדה מואב, כי שמע אמרנו את זה, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושני חלותיה אמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ואתה אומר נעמי לשני חלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה, יעש השם ממכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. ייתן השם לכם ומצאן המנוחה אישה בית אישה, כלומר תזכו להתחתן וכו', ואז הן בוכות. ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך, בהתחלה שתיהן מתעקשות, אנחנו באים איתך, גם עורפה. ותאמר נעמי שוב נבנותי, למה תלך נעימי, עוד לבנים במאי והיו לכם לאנשים? שוב נבנותי לכנה, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, כי הייתי הלילה לאיש, גם ילדתי בנים, עליהן תסברנה עד אשר יגדלו וכו', אמרתי אין לכם מה לחכות לבנים ממני. ותישאנה כולה ותבכנה עוד, ותישק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. אז עורפה חוזרת אחורה, ורות ממשיכה. ותאמר, הנה שבי ואימתך אל עמה ולאלוהיה, שובי אחרי ואימתך. ותאמר, רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ואשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. כאן חז"ל אומרים שרות קיבלה על עצמה גרות. נעמי סיפרה לה, את יודעת שאם את מגיעה יש מיטות בית דין, אדם שמחלל שבת, אוכל דברים, יש עונשים גם. היא אמרה, באשר תלין יעלין, אלוהייך אלוהי, מסרה נפש לגמרי. באשר תמות יעמוד ושם מקבר, כל יעשה השם לי וכל יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ואז הפסוק העיקרי שקשור אלינו לסוגיה. הוא הוגיר. הוגיר? אוקיי, לא ידעתי.
מה אתה אומר בעצם? תגיד לכולם.
כתוב ותרק אם מתאמצת היא ללכת איתה ותחדל לדבר אליה. כלומר ברגע שנעמי כתוב שהיא ראתה שרות מתאמצת ללכת איתה, אז היא עזבה אותה, אמרה טוב היא מגיעה איתי. העניין כאן זה המתאמצת. מה זכתה רות בזכות המאמץ הזה? היא מסרה נפש, הייתה בת מלכים כידוע, הייתה יכולה להישאר בארמון שלה לחיות חיים של השירות. לא, היא ראתה את האמת והיא מסרה נפש על האמת. אמרו לה שזה כולל הרבה דברים וכולל יכול להיות עונשים, מסרה נפש, התאמצת היא. מה היא זכתה? ככה מסיים מקור שני סוף ספר רות. נולד לה ותקרנה לו השכנות שם למור, יולד בן לנעמי ותקרנה שמו עובד, הוא אבי ישי אבי דוד. רות מתחתנת עם בועז, יום אחרי זה בועז נפטר, אבל היא מתעברת מבועז ונולד להם עובד. ואז מסופר לנו בתנ"ך את כל התולדות. ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, חצרון הוליד את רם, רם הוליד את עמינדב, עמינדב הוליד את נחשון, נחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. רות זכתה בזכות הממת שלה להיות המשך של כל שבט יהודה לדורותיו, עובד, ישי ודוד המלך. עכשיו קצת על המעלות של הזרע שלה. גם ישי אבי דוד, כידוע, היה אחד מגדולי הצדיקים שהיו בכל הדורות. כן, הבאתי כאן קצת, תראו מקור שלישי. הגמרא מסכת שבת אומרת, ארבעה מתו בעציו של נחש. יש ארבעה אנשים שלא מתו בגלל חטא. כלומר, הם לא חטאו מעולם. למה הם מתו? כי בגלל חטא אדם הראשון עם הנחש, נגזר מיתה על בני האדם. זה הסיבה היחידה שהם מתו. לולא זה הם לא היו מתים בגלל שלא היה להם שום חיסרון. ואלו הם, בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, ישי אבי דוד וכליו בן דוד. אז אחד מהצדיקים האלה זה ישי אבי דוד. רש"י כותב, מה זה מתו בעטיו של נחש? בעצתו של נחש שהסיא לחווה ולא בחטא אחר שלא חטאו. לא חטא מימיו ישי. אותו דבר כתוב במסכת יבמות על הגדולה של ישי. והאיש במי שאול זקן בא באנשים, על מי זה הולך? אמר ויתם הרבי אבא, זה ישי אבי דוד. מה זה בא באנשים? שנכנס והוכלסה ויצא והוכלסה. רש"י אומר, הוכלסה עד 60 ריבו. הוא היה שר מהצבאות של שאול המלך, היה לו 60 ריבו, כלומר 600 אלף היו מלווים אותו כל פעם. כלומר, הוא היה לו גדולה מאוד גדולה. וכל זה, רות זכתה שנולד לה ישי ובסוף גם דוד המלך, למה? בגלל המעמד שלה. עד כדי כך שהיא זכתה לתואר, שלא ראינו עוד מישהו מזרע בית יהודה שזכה לתואר הזה, קראו לה אמא של המלכות. זה תראו את המקור הרביעי. הגמרא במסכת בבא בתרא דורשת את הכתוב בדברי הימים. כתוב בפסוק שם, הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. אז הגמרא דורשת את כל הפסוקים, אני יורד קצת למטה. אם המלך במלאכתו ישבו שם, זו רות המואביה שראתה במלכות של שלמה בן בנו של בן בנה. כלומר, היא זכתה לחיות 400 שנה והיא זכתה לראות את המלכות של שלמה המלך. איך? כתוב נהל וחדש יכול להיות שהמשיכה גם חיים אחרי זה. ראתה אפילו את מלכות שלמה. שנאמה, כאשר באה בת שבע עם שלמה לבקש ממנו שייתן את אבישג השונמית לאח של שלמה אדוניה, כתוב שם, ויעקב המלך לקראתה, וישתחו לה, וישב על כיסו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו. מה זה ששלמה המלך שם כיסא לאם המלך? דורשים חז"ל, ואמר רבי אלעזר, שלמה המלך שם את הכיסא לאמה של מלכות, שירות המואביה. למה נקראת אמה של מלכות? אשר ממנה יצאו כל מלכי בית דוד. אז רואים שירות, בזכות המעמד שלה, חוץ מזה שהיא זכתה כמובן להתגייר, זכתה שיצאו ממנה צדיקי עולם, ישי, שראינו שאחד אנשים שלא חתום מעולם, ודוד וכל מלכות, נקראת אמה של מלכות של ישראל. למה? בגלל המתאמצתי. ואף על פי שראינו שהיה הרבה גרי צדק, שערבו הרבה דברים, מסרו נפש על הגירות שלהם, דווקא רות זכתה לזה. למה דווקא רות? אז תראו מקור 5 של השם משמואל. אומר השם משמואל, אתם ניצבים היום כולכם, על הפרשה הבאה הוא מדבר, פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לעוברך בברית. הוא שואל על הפשט של הפסוק, מה זה לעוברך בברית השם? הוא אומר, נראה לפרש צורך קריטת הברית, מה שכתוב לעוברך, דמשמע הם מעצמם, לעוברך משמע שאתה עובר. לכאורה היה צריך להיות כתוב שמשה מעביר אותנו, הרי משה העביר אותנו את הברית, למה כתוב כאילו אנחנו העברנו את עצמנו? והלא משה הוא המעבירם, והיה לכאורה יותר נאות הלשון להעבירך ולא לעוברך. וכבר דיברנו בזה ולא נשנה אלא בשביל דבר שנתחדש בו. ואז הוא כותב ככה, והנה קיימלן, הגמרא אומרת, וככה נפסק ברמב״ם, כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. כלומר, אם עכשיו אני הולך בא וכובש איזה עיר בארץ ישראל, זה לא נקרא שעם ישראל כבש אותה, דווקא כיבוש רבים נקרא כיבוש. כדי להכיל קדושת הארץ צריך דווקא כיבוש של רבים, כן? של כלל ישראל, שצהל יכבוש. ולכיבוש ארץ ישראל היה נצרך דווקא כיבוש רבים, ככה כתוב בהלכה. מה העניין הרוחני הזה שצריך דווקא כיבוש רבים? הוא מסביר, והטעם, יש לומר, דארץ ישראל היא כוללת את כל הקדושות, וכמו שלמעלה כידוע מעניין ארץ ישראל שלמעלה כן למטה, ארץ ישראל היא מקבילה לארץ העליונה שזה מושגים רוחניים, אבל היא כוללת בתוכה את כל הקדושות שישנם. וכתוב במסכת כלים, נמנו לארץ ישראל 10 קדושות זו למעלה מזו. בתוך הארץ גם יש רמות של קדושה. יש את כל הארץ, יש את ירושלים, יש את הר הבית, יש את קודש הקודשים, יש 10 קדושות. כי מספר 10 רומז לשלמות, וזה מורה שארץ ישראל כוללת את כל הקדושות. ועל כן, לכבוש את ארץ ישראל מיד הטמאים, ולהכניס אותה למעלתה להיות כוללת את כל הקדושות, אתה חייב לבוא מכוח הרבים. כי בלי הרבים אתה לא מצליח להגיע לדרגה הרוחנית הזאת. אי אפשר אלא לידי כיבוש רבים, שזה כולל את כל 10 כיתות בעם ישראל. התורה מתארת שיש 10 קבוצות בעם ישראל כלליות, כמו שכתוב בתורה, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. יש שם פירוט של 10 מדרגות, דווקא שהעשרה האלה כובשים את ארץ ישראל, הם יכולים להכיל את כל העשר קדושות. אני קופץ לשורה הבאה. אך להיות מרכבה למלכות שמיים, שכולל את כל הקדושות, איננו דבר נקל. כלומר, שם ישראל יהיה כיסא לשכינה, שאדם רוצה להיות מרכבה לשכינה, זה דבר גדול. כי אין דעתן שבני אדם שוות, ואין מידותם שוות. איך אתה אומר לי שכיבוש רבים יכול להכיל את כל הקדושות? הרי כל אחד יש לו דעה בפני עצמה, או בפני עצמו. אז כל אחד הוא שונא. איך הם יכולים להתאחד להיות כוח של ציבור? ומאחר שהם מחולקים, איך יהיו כולם יחד מתואמים בדעה אחת להיות כוללים כל הקדושות? איך יכול להיות שכולם יכוונו לכוונה אחת להכיל עליהם את הקדושה? הרי כל אחד יש לו דעה שונה. שרי זה נמשך יותר לזה, וזה נמשך יותר לזה. עד הוא מחדש את החידוש. ונראה שזה נמשך מחמת הרצון. אומר, יכול להיות שיש כאן 100,000 איש, וכל אחד יש לו דעות שונות ואופי שונה. אבל יש נקודה שהיא יותר גבוהה מהדת של האדם, יותר גבוהה מהשכל שלו, ואיתה אתה יכול לחבר את כל כלל ישראל, זה הרצון. שאלה מה הרצון? יכול להיות שיש בן אדם שיותר מתמחה בתחום מסוים, יש לו יותר נטייה לדברים, ויש אחד שבדיוק נטייה הפוכה. על שתיים יש להם רצון שווה. מה? להיות דבקים בבורא. יכול להיות שכל אלף דעות שונות, על מה הרצון של כולם? יש חרדים, דתי לאומי, חסידים, יש מלא זרמים בעם ישראל. על מה הרצון של כולם? להתקרב לבורא. הרצון שהוא יותר גבוה מהדת, הוא מחבר את כלל ישראל להכיל את כל הקדושה. זה מה שהוא כותב. ונראה שזה נמשך מחמת הרצון, שהרצון עולה על הדת, כידוע, יותר גבוה מהדת של הבן אדם והרצונות שלו. ועל כן, מחמת עוצם הרצון להיות נמסר למלכות שמיים, שלמעלה מהדת, שוב אין חילוק הדעות והמידות מפסיקים. זה שיש דעות שונות ומידות שונות, זה לא גורם לשום הפסק וחציצה. אבל יש רצון ויש רצון. אז אומר, אמרנו דבר ראשון, מה שמאחד את כלל ישראל להכיל את הקדושה, זה הרצון שלהם. זה שיש לנו רצון אחד, לעובדך בלבב שלם. הרצון הזה מאחד את כל עם ישראל, אפילו שיש דעות שונות וזרמים שונים. אבל הוא אומר, צריך לדעת שיש גם ברצון יש רמות. וכמה שהרצון שלך יותר גבוה להתקרב לבורא, ככה אתה יותר כלי להכיל את השכינה. ואז הוא מביא לנו את רות המואביה. היית רצון והיית רצון. ומובן שרצון כזה שיהיה עולה על הדעת, צריך להיות בתכלית העומק. רצון שהוא כיסא להשראת כל הקדושות שישנם, זה רצון ברמה שאדם מגיע לרצון עד כלות הנפש, שזה עבודה. אז הוא כותב בשורות המודגשות, אך כבר הגענו בשם כבוד קדושת אבי אדמור זצ"ל, בטעם שרות זכתה בגיור שלה, מה שלא זכו שום גרים. וכבר היו גרים למחביר שעזבו את שולחן מלאכים, ובאו במקלם ותרמילם להסתפך אל עדת ישראל. הוא אומר בשם אביו, היה הרבה גרים שמסרו נפש, עזבו את המשפחה שלהם, את הארץ שלהם, והלכו עד הסוף בשביל היהדות. ולא ראינו שהם זכו למה שזכתה רות. למה דווקא רות זכתה לכל הדברים הגדולים שראינו? אף ביותם דבועים, סחופים ומטורפים ויסורים באים עליהם, מסרו את הנפש. ומכל מקום לא זכו למה שזכתה רות, לכל חמדת ישראל, למלכות בית דוד, ומלך המשיח, כולם יצאו ממנה. למה דווקא רות זכתה לזה? אז הוא אומר, הטעם הוא כי בשס מסופר שנעמי אמרה לה שיש ארבע מיטות בית דין, שבא להתגייר, אמרה לה, תודעת, זה לא פשוט. והיא שיבה, באשר תמות ימות. ולא אמרה שתיזהר שלא תבוא לידי מיטת בית דין, אלא אמרה, כי אפילו אם הגיור שלה יגרום לה למות איכשהו בבית דין, היא מוכנה למסור נפש, העיקר להיות יהודייה. מכל מקום, כדאי לה להתגייר ולהספח לדת ישראל, כי אפילו ישראל שמומת בבית דין, יקר בעיניה יותר מכמה חסידי אומות העולם. אמרה, אני מעדיפה למות בבית דין מתור יהודייה ולא להיות גוי הצדיקה. עד כדי כך. וזוהי תכלית הרצון. על כן, בשביל זה זכתה למה שזכתה. למה רות זכתה? כי היה מסירות נפש. האהבה שלה לבורא עולם הגיעה לרמה שגם החיים שלה היו קטנים ליד זה. שמגיעים לרצון ברמה הכי גבוהה, אומר השם ישמול, אתה זוכר להשראת השכינה הכי גבוהה. ואני קופץ לשורות המודגשות, שהוא מביא את זה שקראו לה אמא של מלכות. ולא נקראה כל המשפחה אב והאם של המלכות אלא היא. דווקא היא זכתה לקרות אמא של מלכות, בכל השושלת של בית יהודה. למה? כמו שאמרנו, כי מלכות בית דוד היא מרכבה למלכות שמיים. המלכות של דוד בעולם הזה היא מקבילה למלכות שמיים. הכולל את כל הקדושות שאי אפשר לזכות אלא בתכלית הרצון שעולה על הדעת, ועל כן רות שזכתה לתכלית הרצון כזה, אפילו שהסתעף מזה שתארג בבית דין, היא נקראת אם המלכות. הוא ממשיך כאן, אנחנו לא, יש כאן דברים שגם קשורים לזמן שלנו, הוא כותב שגם כלל ישראל, כלל ישראל היה מוכן לקבל את התורה, אפילו שהוא ידע שהוא מקבל את התורה, זה אומר שהוא גם מתחייב לכל הרשימה של הכללות שלו יבואו, שאם הם יפרו את התורה, הם יקבלו איסורים יותר מהגויים, ואף על פי כן היו מוכנים למסור את הנפש, זה נקרא רצון. רצון זה לא רק, יש איזה חמדה טובה, רצון זה משהו שאני מוכן למסור עליו נפש. כן? כמו האדמו"ר מפיאסצנה כותב, שלפעמים אדם אומר לך אני רוצה, רוצה, רוצה. אני זוכר שראיתי את זה, זה ממש תפס אותי. כי זה הרבה נקודת האמת עם עצמך. אתה יכול להיות שאתה באמת רוצה משהו, על כל עוד אתה לא פועל להשיג אותו, ואתה מוכן להזיע עליו בפועל, אז זה לא נקרא רצון, הוא כותב. זה נקרא איחול לב. מביא, נגיד, מביא שם משל, הוא אומר, יש שתי אנשים רוצים להיות עשירים. שתי מניעים. אחד כל יום יושב בספה ומדמיין איך הוא מרוויח בלוטו, ואיך הוא עושה עסקים. ואחד ממש רוצה להיות כמוהו, וגם החלומות האלה תופסים אותו, אבל הוא כל יום הולך ומרוויח 5 שקל. הוא אומר, הוא רוצה והוא מאחל לעצמו איחולי לב. זה שיושב בספה, הוא באמת, זה לא נקרא רצון, הוא אומר, זה נקרא איחול לב, איחול לב מאוד חזק, אבל הוא מאחל לעצמו דברים. רצון זה אומר שאתה מוכן להזיע בשביל זה. הוא אומר, רות הייתה מוכנה למסור את כל החיים שלה בשביל להיות יהודיה. לכן היא זכתה להיות מרכבה לכל מלכות בית דוד, כי כל השכינה שרתה עליה, כי בגלל המסירות נפש. אותו דבר אנחנו רואים שאנחנו קוראים את מגילת רות דווקא בחג שבועות. למה דווקא בחג שבועות? מה קשור לסוגיה הזאת? זה גם קשור. תראו מקור 6, אומר המדרש. אני קורא 3 שורות אחרי תחילת המדרש. זו רות המואביה, שהיא הייתה אמא של מלכות. ומה העניין רות אצל עצרת? למה קוראים את רות דווקא בחג השבועות? שהיא נקראת בעצרת בזמן מתן תורה. ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי איסורים ועוני. לכן הוא אומר, חייתך ישוב בת, אחים בטובתך לעני אלוהים. רואים חזל כאן עוד פירוש מעניין, יש את הפירוש המפורסם, שקוראים מגילת רות בחג שבועות, כי כל מגילת רות מדברת על עבודת המידות, כדי לקבל תורה צריך להיות בעל מידות טובות. כמובן שזה גם נכון. כאן המדרש מביא עוד חידוש, הוא אומר, רות, למה קוראים אותה להראות לך תורה נתנית על ידי איסורים? אתה רוצה לזכות לכתרה של תורה, אתה רוצה להיות דבק בתורה? איסורים ועוני. רות מסרה, הייתה בת מלכים, הלכה, לא היה לה אוכל לאכול, כל המקטפה שיבולים בשדה. בשביל אמת, תהיה מוכן למסור נפש. עכשיו כאן אני אפתח סוגיים שאנשים לא יבעלו. זה לא אומר שאם עכשיו אתה אוכל פלאפל ושתה קולה, אתה לא יכול לגדול בתורה וצריך כולם כאן למכור את הבתים ולגור ברחוב. ברור שלא. אלא הכוונה, איפה הדעת שלך נמצאת. בשביל זה הבאתי את המקור 7. תראו מקור 7. שוט סלמת חיים. זה של הרב זוננפלד. הוא היה חי בתקופה של הרב קוק, מסע מושבות, מי ששמע וכולי. אז שאלו אותו ככה, תורה ודרך ארץ, שאלו אותו שלכו יש סתירה בתוך השס עצמו, כתוב במסכת ברכות בדף למדי, אמר לרבה לרבנן, במיתות המנייכו, ביומי ניסן ובימי תשרי לא תתחזו כמי, כי איך ידלו תתארדו במזונייכו כולה שאתה. כלומר, הגמרא מספרת שרבה היה מבקש מהתלמידים שלו בימי ניסן ותשרי, שזה הזמנים שכולם היו עובדים בחקלאות, היה אומר להם, בבקשה, תצאו מהבית מדרש, לכו תעבדו חודשיים, כדי שלא יטריד אתכם הפרנסה כל השנה. כמו היום אומר להם, תעבדו חודשיים, תעשו שם את הסטפות שלכם, תשבו תלמדו בשקט כל השנה. היום אתם תלמדו בחודשיים האלה, כל השנה יהיה לכם ביטול תורה. משמע שצריך לעשות את ההשתדלות הזאת. ומצד שני, כתוב ברש"י בפרשת בשלח, הוא מביא את המדרש במחילתא, לדורותיכם אומר ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחה למה אין אתם עוסקים בתורה, ירמיהו הנביא מוכיח את עם ישראל, למה אנשים לא יושבים ללמוד, והם אומרים, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מאיפה נתפרנס, מאיפה יהיה לנו לאכול? הוציא להם צנצנת המן. כתוב שצנצנת המן שירדה במדבר, ירמיהו שמר עליה, אמר להם, ראו דבר השם, לא כתוב שימו, מה זה ראו? הראה להם את הצנצנת, אמר להם, אתם רואים את זה? מזה חיו דור שלם במדבר, שאין שם מקור. אז אם אתה מאמין בהשם, הקדוש ברוך הוא ידאג לך, כמו שהיה המן, גם היום יש מן. יכול להיות שדבר דרך המעסיק שלך, דרך 1,000 מקומות, אתה לא צריך לחשוב איך. בזה נתפרנסו אבותיכם, והרבה שלוחים למקום להכין מזון ליריעיו. אז אמר להם, תשבו ללמוד. רגע, מצד אחד כתוב, תפתח בהשם, שב תלמד, יהיה לך פרנסה. מצד שני, ראינו שרב אמר לתלמידים שלו, צאו מהבית מידה שלכו לעבוד, שלא יהיה לכם תרדה במזונות. אותו דבר מקשים אליו, שזה בעיקר הבאתי זה בשביל זה, כתוב במסכת אבות, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, כן? ועל הארץ תישן. מצד אחד רואים שצריך לישון על הארץ וכולי, רק ככה אפשר לגדול בתורה, ואם אתה אוכל ארוחת צהריים שניצל, משמע שאתה לא בטוח תגדל בתורה. מצד שני, כתוב במסכת עירובין, אמר רב הונא, כל עיר שאין בה ירק, אסור לתלמיד חכם לגור בה. יש רשימה, רופא, פירות, למה? ירקות, פירות, זה חשוב לבריאות. אין את זה בעיר שלך, אסור לתלמיד חכם לגור שם. למה לתלמיד חכם חשוב שיהיה ירקות בעיר? שיגבע ברעב, שיהיה לו קצת לחם כדי שלא יצא נשמע טוב, שיגדל בתורה. בברכות תנא בן עזאי אומר על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע, כתוב בגמרא שלא טוב לישון על הקרקע, זה גורם חלישות לגוף. חלק מהסיבות במפרשים שדוד המלך היה קר לו בסוף ימיו, הוא היה בורח משאול, היה ישן על הקרקע וזה גרם לו קור בעצמות. אז מצד אחד אתה אומר על הארץ תישן, מצד אחד אסור לישון על הקרקע, מצד אחד אתה אומר פת במלח תאכל, מצד שני יש חשיבות למזון בריא. אתה אומר שרב הוציא את התלמידים לעבוד, מצד שני אתה אומר לצנצן את המן. אז לעשות השתדלות או לפתוח בשם ללמוד תורה ועד הסוף. ככה שאלו את הרב זוננפלד, הוא עונה להם ככה. נראה פשוט. דלרבי ישמעאל שאמר הנהג בהם מנהג דרך ארץ, פשיטה שבזמן הראוי יעסוק בפרנסתו למען לא יתרד. כלומר, הדבר ראשון הוא מביא כאן, בסוגיה גדולה, נפתח אותה כדי שהוא בפני עצמו, מחלוקת מפורסמת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, בין רשב"י, סליחה, לרבי ישמעאל, האם אדם צריך ללמוד רק תורה ולפתוח בהשם, או צריך ללכת במנהג דרך ארץ, כלומר, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. רבי ישמעאל אומר, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. לכן הוא אומר, לפי שיטת רבי ישמעאל זה לא קשה, צריך את האיזון בין הפרנסה לתורה. ירמיה הנביא שהוכח את עם ישראל, שלא למדו תורה, על העמק הוא ראה שהם עוסקים יותר מדי מהצורך. כל יום בעבודה לומד, יש לו שתי דקות. אז הוא אמר, מה, סדרו את החיים שלכם אחרת. פשיט המילת השרה שעוסקים יותר מהצורך. והם ישיבו כי לא הספיק להם, על זה הוכיח אותם שזו סוגיה של אמונה וביטחון. על זה הוכיחה מצמצן את המן ואמר להם שמה שאינו מספיק להם הוא מפני ביטולה מן התורה. אם היו עוסקים בזמן הראוי והיו קובעים אחר כך השיעור ללימוד, היה הקדוש ברוך הוא נותן להם ברכה שיספיק. ובכל זאת, על כל פנים היו צריכים ללך בבוקר וכו'. הוא אומר, גם במן רואים שהיה השתדלות. גם שירד מן, היית צריך לפתוח את האוהל להביא את המן. הוא אומר, זה לא סותר, זה מה שירמיה אמר להם. אתם צריכים לעבוד, אז שיהיה במינון. די שאתה מרגיש שאתה, אין לך זמן ללמוד, ובדיוק הפוך. אם תהיה לך קביעת עתים לתורה, אתה תראה שיהיה לך גם זמן, שיהיה לך ברכה בפרנסה. יש לך מלא תרדות בפרנסה, כי אתה לא קובע עתים לתורה. כאילו, זה הפוך על הפוך. והשורה האחרונה, מה ששאלנו עם מסכת אבות, הוא כותב ככה, השורה מודגשת. ועל כל פנים, צריך להתרגל שאפילו אם לא יהיה לו כי אם לחם צר לא ייבטל מן התורה. כמו אומר כאן הרב זוננפלד וגם הרב יעקב גנינסקי, הרבה מתרצים את התירוץ הזה. דבר ראשון, מה שכתוב במסכת אבות זה מנהג חסידות. מסכת אבות זה הנהגות של חסידות, לא מעיקר הדין. דבר שני, מסכת אבות לא אמרה לך תישן בפועל על הקרקע, תאכל לחם עם מלח בפועל. יש הרבה גדולי דור שאכלו פיתה עם חומוס גם ויצאו גדולי דור, איך יכול להיות? אז הוא אומר, השאלה מה אתה מוכן לעשות בשביל התורה. מסכת אבות אמרה לך איזה בניין בנפש אתה צריך לבנות. אתה צריך לבנות אהבת תורה כזאת, שגם אם תיתקע עם לחם בלי ומלח ותישן על הרצפה, זה לא יגרום לך ביטול תורה. זה השאלה איפה אתה ממוקם בנפש. אתה צריך להגיע למצב שתלמד את עצמך כמה התורה חשובה לחיים שלך, וכמה התורה קשורה לכל הנצח שלך, ממילא אתה תהיה מוכן להגיע למצב הזה. אתה לא צריך להגיע. אתה יכול לחיות בווילה ענקית עם פרארי, אבל השאלה אם אתה מוכן ללמוד תורה גם במצבים האלה. כמו שהוא מסלם, הוא אומר מפורש, אבל אין ראוי לו לדור, כי אם במקום שימצא יותר בהרווחה. אם אתה יכול ללמוד בהרווחת הדעת, ולא לבוא לידי ניסיון של עוני, עד רבה עדיף, אבל בנפש תהיה מוכן למסור נפש. השאלה איפה המוכנות שלך?
זאת אומרת, אם אתה מגיע למצב כזה שאתה חייב לישון על הקרקע, שנקרא,
נכון.
שלא תגיד...
אני לא יכול ללמוד, בדיוק. נכון.
ואבן עזרא היה עני גלמוד, וזה לא...
נכון, נכון, היה גדולי דור, נכון, שהיו עניים מורודים, וזה לא ישראל להם.
זאת אומרת, שאם רוצים לתת לו פרנסה שהוא יהיה אחראי בחברי קדישה, הוא אומר, אם אני אעבוד בחברי קדישה, לא ימותו.
כן. אז רואים מכאן, ראינו כאן דיינן של המתאמצת אצל רות, ראינו שכל מה שהיא זכתה ויותר משאר הגרים, למה היה לה מסירות נפש. ראינו שכל יהודי גם בעניין של קבלת עול תורה והעניין של ההתאמצות, לכן אנחנו קוראים מגילת רות, אומרים חזל, אמרנו בשבועות, למה? שהתורה ניתנה לידי איסורים. מה הכוונה? אתה לא צריך לקבל איסורים בפועל, אז שאתה רוצה לגדול בתורה אתה צריך להתאהב באמת אהבה כזאת ששום דבר לא יעצור אותך, ולכן גם אם יבואו ניסיונות זה לא יזיז לך, כבר פיתחת בך נפש כזאת. כמו בן אדם, נגיד משל, לא יודע, אדם שהוא בצבא, מרגילים אותו כל הטירונות לישון במקומות לא נוחים, למה? עכשיו הוא לא צריך את זה. למה שגם אם עכשיו יצטרך לישון חודש על דשא, זה לא מזיז לו. אבל אם הוא היה בא בראש, אתה רוצה לקבל מיטה נוחה, כל דבר מפריע לך. אותו דבר כאן, שאתה בא מראש, אני מוכן לעשות הכל בשביל האמת, אז גם שאתה תגיע למצבים של ניסיונות קטנים, זה לא יזיז לך לזוז מהאמת. זה גם קשור לכל הסוגיה של תשובה. למה? כידוע בחז"ל, יש תשובה מהירה, תשובה מאהבה. תשובה מהירה הופכת את הזדונות לשגגות. תשובה מאהבה, שזה דרגה מאוד גבוהה, היא הופכת עד כדי כך את העבירה לזכות. שזה צריך להבין מה זה החידוש העצום הזה, וזה באמת דרגה גבוהה. אז דבר ראשון, כל יהודי חייב בבסיס קודם כל. חזרה בתשובה, כמו שכתוב ברמב״ם, לעבור את ארבע שלבים הבסיסיים של חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, זה כל יהודי חייב. רבנו יונה בשערי תשובה מפרט את זה ל-20 חלקים. אבל בכללי הרמב״ם כותב זה 4 שלבים, כן? של החרטה, וידוי, עזיבת החטא וקבלה לעתיד. זה תשובה בסיסית שכולם חייבים בה. יש דרגה גבוהה שנקראת תשובה מאהבה. מה המאפיין של תשובה מאהבה מתשובה מהירה? כותב המרשה, שזה קשור לסוגיה שלנו. תראו מקור 8, אומר המרשה, הזדונות נעשו לו כזכויות, ולכאורה דבר תמוע, דנמצא חוטא נזכר, איך יכול להיות שבן אדם עבר עבירה והיא הופכת לו לזכות? אומר המרשה, ויש לומר דעושה תשובה מאהבה, כדי מסיק דבאחי אירה, וידי דעושה תשובה גמורה, ומוסיף במעשיו הטובים יתר מכדי הצורך לגבי אותו אבון. הרי אותם מעשים טובים שמוסיף, הם נעשים לו כזכויות. אומר המרשה, מה זה תשובה מאהבה? זה תשובה גמורה, הוא לא קופץ, הוא אסור לדלג. הבאתי לכם, אין לנו זמן, מי שירצה אחרי זה יסתכל כאן בהערה למטה. אסור לדלג על התשובה מהירה. צריך את התשובה הבסיסית של חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, זה הבסיס של כל הבניין. על אחרי הבסיס הזה, מה זה תשובה מאהבה? אדם מקבל על עצמו יותר מכדי הצורך. הוא מוכן להתאמץ. זה הגדרה של אהבה. אוהב מוכן לעשות יותר. כשאתה לא חייב למישהו משהו, אתה בודק כמה אני חייב, שחרר אותי. אז אתה אוהב מישהו, אתה לא מחפש לקבל פטור, מתי אני, עד איפה אני חייב. אתה עושה מעבר. אומר אמר שהתשובה מאהבה, מאפיין שלה, זה שניקית לגמרי את החטא, ועכשיו אתה מחפש יותר. אדם, לא יודע, לא היה מקפיד על זמני תפילה, עכשיו הוא רוצה להתפלל בנץ. אפילו שהוא יכול להתפלל ב8 לכתחיל, אבל הוא עושה תשובה מאהבה. זה שאתה מוכן להתאמץ, זה מאפיין של אהבה, וזה הכוח של להפוך את האבונות לזכויות. למה? כי עשית תשובה גמורה, אז האבון נמחק. ועכשיו אתה מוסיף זכויות. בזכות האבון הזה, קיבלת דרייב לעשות תשובה מאהבה. אז כל הזכויות שמעכשיו קיבלת על עצמך יתר על החובה, זה מצטרף לך לזכויות. ככה מסביר המרשה. אז רואים מכאן שאחד העצות הגדולות, זה הקדוש ברוך הוא, זה מידה כנגד מידה. אדם שמוכן להתאמץ, חוץ ממה שאמרנו, שזה שאתה מוכן להתאמץ על האמת, אתה נהיה מרכבה לשכינה, מידה כנגד מידה, אתה עושה מעבר ליכולתך, גם השמיים יעזרו לך מעבר. אדם שלוקח נקודה שקשה לו, נגיד, כל אחד בעזה שלו, אדם קשה לו לא לפטפט באמצע חזרת השעץ, אדם קשה לו איחוב התפילה, אדם קשה לו, לא יודע, שמירת העיניים, והוא לוקח את זה ועובד דווקא על הדברים שקשים לו, בזכות זה הוא זוכה למעבר. זוכה למעבר. עכשיו אדם יגיד לך, טוב, זה דבר גדול, אבל זה קשה. קשה לקחת את הדבר הכי קשה, וגם קשה להתאמץ. אז נראה שהעניין הזה שקשה להתאמץ, זה קשה רק בגישה כאן. ברגע שאדם מבין, לא יקשה לו. למה? אז יש לנו רבע שעה, נראה את השלוש מקורות הבאים. למטה, מאיפה משיגים את הכוח? הדבר הראשון, יש חידוש עצום של צדקת הצדיק, שזה חובה לדעת אותו. אומר צדקת הצדיק, אני קורא למטה, רבי צדוק הכהן מלובלין, עוד קוף פי א'. כותב רבי צדוק, כל אדם יש לו חמדה מיוחדת, ובאותו דבר שחמדתו ותאהבתו גוברת ביותר, בדבר זה עצמו הוא כלי מוכן לקבל ברכת השם אם ישוב אל השם בכל ליבו. היינו להכיר שחמדה זו הנטועה בו מהשם יתברך הוא. השורה הזאת היא מהפכת דברים. כלומר, אדם אחד, הוא נולד עם נטייה, הוא רואה, הוא שם לב כל החיים שלו, הוא יותר כעסן מכל החבר'ה שלו. והוא יכול להלקוט את עצמו, וואי, זה נמוך אני, ואיזה בסה. או אדם יש לו תאווה לזה איסור יותר מאחרים, והוא לא מבין מה קורה לו, הוא חושב שהוא משובש, חושב שהוא רשע, חושב שהוא זה. אומר רב צדוק בדיוק הפוך. כל אדם יש לו חמדה ונטייה למשהו שאין לחברו, יש חמדה למשהו יותר מאחרים, ודווקא שמה, אם תתקן את הנקודה הזאת, שמה אתה הכי מסוגל להיות צדיק יסוד עולם. דווקא מהנקודה הזאת. לכן הוא אומר, השלב הראשון, תבין שמי נטע בך את הנטייה הזאת? לא, נולדת ככה, בגנים. מה זה בגנים? בורא עולם שתל בך את החמדה הזאת, בכוונה, כדי שתבין איפה להשקיע. כלומר, אדם שיש לו נטייה יותר, לא יודע, למחלות אסורות, הוא יכול להיות הכי צדיק בדור בעניין של כשרות המאכלים. אותו דבר בכל דבר, אדם קשה לו, הוא עצלן, הוא יכול להיות בשיא הזריזות. אדם מרגיש נטייה לדיכאון, הוא יכול להיות שר השמחה. בדיוק הפוך. ודווקא בגלל זה יש לו את הנטייה לאותו נקודה. וככה הוא מסביר פשט גמרא, תראו מה הוא אומר. וזה שאמרו בבא בתרא על פסוק ושבועם נגיד על האוצרות. כיוון שראה דוד שממון חביבה עליו ביותר, מינה הוא על האוצרות. מסופר שם בתנ"ך שהנכד של משה רבנו, כתוב שהוא הלך והזכיר את עצמו לבית עבודה זרה. כתוב בתנ"ך מתואר שם שהוא חיפש לעבוד, לא מצא מקור עבודה, המקום היחידי שהוא מצא זה בית עבודה זרה, הלך לעבוד שם כדי לעשות כסף, אפילו שהוא לא ימין בעבודה זרה, הוא לא צריך כסף, הלך לעבוד שם. חז"ל אומרים באמת שהוא טעה בדבר הלכה, שמשה רבנו אמר לעולם יעבוד אדם בעבודה שזרה לו אפילו ולא יצטרך לבריאות. אז הוא הבין, עבודה זרה זה עבודה זרה, אבל הכוונה עבודה שהיא זרה לאופי שלך. הוא טעה בדבר הלכה. מכל מקום, הלך לעבוד בעבודה זרה, ואחרי זה הוא חזר בתשובה על זה. וכתוב שדוד המלך דווקא לקח אותו ומינה אותו שר האוצר. כשאתה אומר, בן אדם כזה, נכון שאתה בדבר הלכה, אז תם יהודי, איזה יהודי ילך לעבוד בעבודה זרה בשביל כסף? מה, אתה מוכר את האמת שלך בשביל כסף? אז לא, אתה לא מאמין בזה. אתה צריך לעבוד בכנסייה בגלל שחסר לך כסף?
כמו שאחד
שימכור חזירים. כן, ודווקא אותו אתה שם שר האוצר, זה האחרון שהיית סומך על הבנייני ממונות. אלא אומר מצד הכלול, לפי מה שאמרנו בדיוק הפוך. דוד המלך ראה שהבן אדם הזה נולד עם נטייה לתאוות ממון יותר מאחרים. יותר מאחרים. והוא חזר על זה בתשובה, אז הוא ידע שהוא הכי מסוגל, הוא הכי יכול לזכק את התאוות ממון שלו להגיע למקומות הכי גבוהים. לכן דווקא אותו הוא שם. זה מה שהוא כותב, תראו. והרי האוצרות אין שלו ולא נתן לו אוצרות כלל. הוא אומר, מה זה להיות שר האוצר? הרי האוצרות לא שלו, הוא רק אחראי עליהם. אלא הכוונה כאן יותר עמוקה. ובמה הסביח עמדתו בשביל פרס שקיבל וכו'. הוא אומר, אך באמת דרשו שם שקראו לו שבועל ששב בכל ליבו. והתשובה היא שמשיב חמדה זו למקורה. הוא לקח את חמדת הממון והעלה אותה לשורש שלה. ומכיר שהשם יתברך לא הכסף ולא הזהב. ולכך הוא ראוי להיות על האוצרות דוד המלך עליו השלום. שמלכותו מידת מלכות שמיים. וכל מינויו היינו שהממונה על אותו דבר היה מכיר ויודע להקנות הכל העליון קונה שמיים בארץ. אומר, להיות במלכות בדוד שר על משהו, זה הכוונה שהגעת לדרגה שאתה יודע ש100% זה קשור לקדוש ברוך הוא הדבר הזה. ודווקא אדם כזה שהיה לו חמדת ממון ותיקן אותה, הוא אתה יכול להביא לו כסף והוא יודע שכל הכסף מהשם יתברך. אין לו שנייה אפילו אחד לחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה בענייני ממון. דווקא כי היה לו את החמדה על אותו דבר. לכן אותו דבר בענייננו, אדם שקשה לו משהו, אתה חושב שקשה לך שם. על הכי קשה לך שם, כי שם אתה הכי מסוגל להיות השפיץ של השפיץ. קשה לך משהו, שם ההפך, הכי תשקיע. אתה באת לעולם לתיקון של משהו. אדם לא יודע מה הוא בא לתקן בעולם. כולנו חייבים את היד מצוות. על כל אחד יש את זה משהו, שהוא בא יותר לתקן בגלגול הזה, שגם זה הגלגול האחרון, כי אנחנו לפני מיד משיח. איך תדע מה להשקיע יותר? איפה שקשה לך, אומר רבי צדוק. אתה תראה שתתחיל להשקיע, פתאום תמצא שנפתחים לך אוצרות שמיים. למה? כי דווקא שם אתה מסוגל לדברים הכי גבוהים.
היה מלך אחד, והוא רוצה לתת לנתונים שלו, להראות להם איך אפשר לעשות השתדלות, וגם איך אפשר, אפילו שקשה, אפשר להגיע ל... אז הוא אמר להם, יש פה בגלל עזריאלי, כמה קומות? זה 100 קומות? לא יודע כמה. הוא אמר להם, מי שהגיע ראשון מקבל 1,000,000 שקל. יאללה, עולים, אין מה להיות שם, זה ביום כיפור היה. מתחיל הראשון 10 קומות, יורד, השני עוד קומה, נופל. היה אחד שהגיע כבר לקומה ה-50. בקומה ה-50, איך אומרים, הוא רואה פתאום מעלית. הוא אומר, אוח, ניצחתי. עולה למעלית, אז עשה השתדלות לפחות עד ה-50. לא התייאש.
אתה 100% שלך, יפה מאוד. הנקודה הראשונה, איך אדם מתחזק במה שקשה לו? נקודה ראשונה, שאדם ידע ששם דווקא עיקר התיקון שלו. נקודה שנייה, שאדם ידע מה ייתן לו כוח להשקיע במה שהוא רוצה לקבל עצמו עצה טובה, זה להתבונן בשכר. להתבונן בשכר. אז אני נדלג על הקטע הראשון ששרת תשובה, כי אין לנו זמן, אני קופץ לקטע השני משני שכיר. תראו דיבורים מאוד חזקים. שהם הבנים שמחה, הוא כותב ככה. כן, אתם רואים משני שכיר למטה? המקור השני. כך היא דרכה של תורה, הוא כותב ככה. יש לכם?
איפה?
כתוב למעלה בדף להתבונן בשכר הגדול, מקור 2. אז בשורה השנייה אחרי זה יש משני שכיר. אתם רואים משני שכיר? יש? אחרי השאלה תשובה. כאן. כך היא דרכה של תורה. תראו מה הוא כותב. הוא מביא את המשנה במסכת אבות שראינו, פת במלח תוכה ומים במסורה תשתה ועל ארץ תשען וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אז כל המפרשים שואלים, אדם שעושה ככה מובן לי למה טוב לו לעולם הבא. הוא חי מסירות נפש על התורה, אז מחכה לו הרבה שכר בעולם הבא. אבל איך טוב לך בעולם הזה? אדם שכל החיים שלו מסע נפש על התורה, וויתר על אירועים בגלל דברים כאלה, וויתר על אוכל כזה בגלל דברים כאלה, איך טוב לו בעולם הזה? הנה יש להבין עניין חיי צער, שעליו נאמר אשריך בעולם הזה, זה לכאורה הוא דבר והיפוכו, כי אם העמל בתורה חי חיי צער, למה נאמר עליו אשריך בעולם הזה? ואז הוא כותב כאן יסוד אדיר, יש לנו 5 דקות, אבל נראה את היסוד הזה. עניין העולם הבא והאמונה בו, ונראה להקדים ולבאר העולם הבא והאמונה בו. מה שכתוב בסנהדרין, כל ישראל יש שם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים. ונראה את זה ביאור המשנה ככה, דאשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו באשר זכינו לקבל מכל הקודש פנימה, ובשביל ישראל שנקראו ראשית ברא אלוקים שמיים וארץ. כל דבר ראשון נחית להיות יהודי, השם ברא את העולם בשבילך, ואנחנו מובחרים מכל העמים, עטרת תפארת, ומי ימלל גדולת ישראל אשר לא אלוהים קרובים אליו, והם יוצאים ונכנסים בהיכל המלך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגדולים צדיקים ממיתתם יותר מבחייהם, כי שם בעולם הבא חיים חיים נצחיים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ואין הפה יכול לדבר והשכל האנושי להשיג תכלית תענוג עולם הבא, כי עין לא ראתה אלוהים זולתך, כי עיקר עולם הבא השגה להשיג חוכמת וגדולת הבורא, והנשמה אשר היא חלק אלוקה ממעל תשוב למקומה הראשון ותהנה מזיו השכינה, ואותה הנאה דעונג הרוחני מהבורא ברוך הוא אין האדם באותו בתוך עמיו, האדם בעולם הזה לא יכול להשיג אותה. אתה יכול לתאר כמה שאתה רוצה, העולם הזה הוא יש ביטויים, הוא לא פחות מקליפת השום לגבי עונג רוחני, זה בכלל לא שייך. ואז הוא כותב, ומה יפה כוח האיש אשר מאמין בהשם ובתורתו ובגמול עולם הבא, שאתה מכניס לך לראש מה אתה זוכה בזכות מה שאתה מתאמץ בעולם הזה, נגמר היסורים בעולם הזה באותו רגע. כי באמונה שלו יחיה חיים של שלום ושמחה, וכל ימיו יהיו טובים ונחמדים ומתוקים מדבש ונופת צופים. יכול להיות שאין לו כסף, אין לו זה, אין לו זה, אין לו זה, והוא חי בגן עדן. איך יכול להיות? בשומר וכבב. כי איזה דבר יכול להציב שיבוא להתעונן, הלא לנצח תהיה נפשו צורה בצורה חיים. אדם שחי את המודעות הזאת כל יום, שבזכות הדבר שהוא מתאמץ עליו, הוא זוכה לעולם הבא, שום דבר לא יכול להוריד לו את החיוך מהפנים. שום דבר. כי כל האיסורים שיש בעולם הם כעין וכאפס לגבי שכר נצחי. הרי כמה אדם חי בעולם הזה? 120 שנה? שכר נצחי זה לא מיליון שנה, שאתה אומר זה כפול, לא יודע כמה. גם זה לא מיליארד שנה, זה נצח, אנחנו לא יכולים להכיל לזה. אז הכל מתגמד בשנייה וחצי.
אבל תהיה תחיית
המתים, לא? לא, חוץ מזה, אחרי תחיית המתים יש חיי נצח, אבל עולם הבא נדבר כאן על השכר העתידי, נכון? זה לא סותר, זה חיי נצח. כי איזה דבר יכול להציבו שיבוא להתעונן, הלא לנצח תהיה נפשו צרורה בצרור החיים, ושם יתענג מאוד וירש ארץ נחלה טובה ודשנה, ויהיה השיר השמח בחלקו המיוחד לו לעדי עד. ואם כן, במה יתעצב אל ליבו בעולם הזה? וכל עצב הוא אך למותר. ואז הוא מביא כאן דוגמה מאוד יפה. הוא מביא כאן, אני אגיד את זה בעל פה, כי אין לנו זמן. הוא אומר, יש אדם מיליארדר. אל תפסו אותו, אומרים לו, אתה יודע, עוד חודש, הממשלה לוקחת לך את כל הכסף, אתה נכנס לכלא. ויש אדם עני מרוד, שהוא יודע שעוד חודש, אמרו לו, אתה זוכה בלוטו במיליארד שקל. בתוך החודש הזה, העשיר הוא האדם הכי מסכן בעולם, ואני הוא האדם הכי שמח בעולם. איך יכול להיות? הרי באמצע החודש לא הוא אין אוכל, והוא נוהג בפרר וישן בווילה. זה לא קשור, המוח שלו. אומר הבעל שם טוב, איפה שהמחשבה שלך נמצאת, שם אתה נמצא. אתה יכול להיות מיליארדר וזה, ברגע שאמרו לך ידיעה שגורמת לך קריסה כאן, זהו, נגמר לך החיים. אדם שיודע שהוא יוצא להורג, זה לא משנה מה תביא לו, הוא כבר לא כאן. ואדם שיודע שהוא נהיה עשיר עוד חודש, תרביץ לו, יקללו אותו, יקבל פנצ'ר ברחוב, ירד עליו גשם, הוא מבסוט. למה? הוא יודע, הוא גר שם, הוא כבר בעוד חודש. הוא אומר אותו דבר כאן. העולם הזה הרבה יותר קצר מחודש, לגבי העולם הבא. זה אפילו לא שייך להגיד איזה זמן. אדם שחי את המודעות הזאת, לא חשוב מה עובר בעולם הזה, הוא מחייך. הוא יודע שהוא עומד להרבה חיי נצח, הוא כבר בזכייה בלוטו של העולם הבא. לכן הוא אומר, שאתה מתאמץ על משהו, אתה יודע שיש, זה מניה שלא יורדת. אדם שיודע את זה, כל מאמץ הוא מוכן להזיע, והוא לא נבל מזהה. לא נבל מלהזיע, כן, קשה לי ואני מתאמץ. הוא יודע שהשכר גדול. ונגמור במקור השלישי, זה היה קשורה אחת, אז נספיק את זה, שככה כותב, אומר הרב ישראל הברג'יל, החריצות והזריזות הם פרי האמת. כלומר, איפה אתה רואה אדם שהוא זריז וחרוץ? זה פרי של אמת. כמה שדבר יותר מבורר לך בראש, שהוא אמיתי ונכון, ככה אתה יותר מוכן להשקיע בו. אז נעשה סיכום מה ראינו היום. אמרנו שיש הרבה עצות לקבלה לראש השנה. אדם צריך לקבל לעצמו משהו שהוא מתחזק בו. לפעמים אדם רוצה לקבל 1,000 דברים, ואז הוא לא מצליח להחזיק מעמד. כמובן שצריך לעשות תשובה בכללי, וכל אחד תשובה על דברים פרטיים שהוא עשה. אבל צריך לקבל איזה משהו שאתה תופס אותו. ראינו שיש עניין שאתה תופס משהו, אפילו שקשה לך, ואתה מוכן למסור עליו נפש. אדם קשה לו להגיע בזמן התפילה, אומר, אני מגיע 2 דקות לפני. זה מאמץ גדול לאדם שקשה לו. או לא לדבר בחזרת השעץ, או דברים כאלה. זה הופך שמיים הדבר הזה. אחד אמרנו, מידה כנגד מידה, אתה עושה למעלה מיכולתך, מה שמיים יפתחו לך למעלה. וראינו על מה אדם זוכה שהוא מוכן להתאמץ. ראינו מרות המואביה, שהרבה גרים התגיירו, והיא זכתה לדברים שבכלל אי אפשר לתפוס, כי ותרק היא מתאמצתי. מסירות נפש עד הסוף. זה האמת, מוכן למסור נפש. אותו דבר בקבלת התורה, כל יהודי קורא מגילת רות בעצרת, כדי להגיד לעצמו, בשביל קבלת התורה אני מוכן למסור הכל. אמרנו, זה לא אומר שאתה צריך לחיות חיי עניות. עד רבה, חזל אומרים שאדם צריך להיות עשיר, וזה טוב לחיות חיי עשירות. אז שזה לא יבלבל אותך. השירות היא המשרת שלך כדי להגיע לאמת. כל השירות שלך עוזרת לך להתקרב לבורא. אין מצווה ואין עניין להיות עשיר בעולם הזה. העניין היא להתקרב לבורא. השירות עוזרת, אדרבה, תכניס אותה. מקלקלת, תעיף אותה. המטרה צריכה להיות ברורה. המטרה היא חיי הנצח, עולם הבא, דבקות בבורא. כמה שהמטרה הזאת יותר ברורה לך, אז המאמץ מתגמד, כמו שאמרנו. כאדם יודע שהוא זוכה בלוטו, אז גם שעכשיו הוא מתאמץ חודש, זה לא מפריע לו, כי הוא כבר בלוטו. אז כמה שהנקודה הזאת יותר ברורה לך, זה יותר קל. דבר שני, אמרנו חידוש עצום, שעיקר התיקון שלך, והנקודה שאתה יכול להיות בה הכי חזק בעולם הזה, דווקא הנקודה שאתה חושב שהכי קשה לך. אומר בצדוק, דווקא שמו לך בשמיים איתותים, יש לי חמדה למשהו, כי שם אתה יכול להיות הכי צדיק יסוד עולם באותה נקודה. אדם שיודע את זה, אז גם יותר קל לו, וגם הוא שמח בכל התהליך. שנזכה לשנה טובה.